הנושא של השיחה הערב, שאמרתי עכשיו לסטיבן שאני לא בטוחה, אבל יש בו מילה אחת בוודאות, זו ענווה. האם זה חופש בענווה, תרגול בענווה, אפילו לרצות בענווה. כשאנחנו נמצאים בעולם של תרגול, של אימון, של למעשה רוצים לשנות באופן רציני, אומרת רציני בכוונות שלנו, את התודעה, את העולם החוויות שלנו, את האופן שבו אנחנו חווים את החיים. אז בדיוק כמו כל חקלאי, או שוב נחזור לגנן, שמכיר את עונות השנה, ויש זמן לכל דבר, כן, מתי מדשנים, ומתי שוטלים, ומתי קוצרים או גוזמים. יש פשוט איזשהו היגיון, איך עובדים עם המציאות, עם הדברים, ולא נגד. שאני לא אשתול בתקופה שהאדמה היא לגמרי רבויה בוצית ושיש שערות ורוחות בחוץ, כי איזה סיכוי יש שהשתילים יחזיקו מעמד שם והשורשים בכלל יצליחו להתחזק. אז גם אנחנו חשוב שנזכור, וכאן אני קצת נותנת את באמת המבט הרחב יותר על הדרמה, על המקום שממנו, על הלימוד של הבודה, על המציאות שבה אנחנו פועלים, המציאות שאותה אנחנו חווים, המציאות שמנהלת אותנו. דיברתי, הזכרתי את הסמסרה, ואני רוצה להזכיר שאחד הכוחות, כן, בבסיס של החיים שלנו, יש מה שנקרא בודה שורשי הסבל. הם נמצאים שם בתוך, בעומק של, כן, מניעים את הסמסר, את העולם הזה של תגובות, העולם של יצרים, האומן של תאוות, של שנאות, של מלחמות, בעצם מונע מתוך השורשים של הסבל. השורשים האלה מצויים אצל כל אחד ואחת מאיתנו, בעצם הקיום של תודעה אנושית. זה כדאי שנזכור, כי אנחנו נוטים לשכוח, בעיקר כשאנחנו יושבים פה על הכרית, ובאים עם כוונות של לטפח איכויות הלב. אז הכוונות הן נפלאות, אבל בואו נזכור שהכוונות האלו פוגשות את השורשים של הסבל שמצויים שם בתוך עולם ההרגלים והדפוסים שלנו. תוך ההוויה שאנחנו כבר לא יודעים, אנחנו הרבה פעמים לא יודעים בדיוק להגיד מי אנחנו, או מה זו המציאות הזו באמת, או מה הטבע האמיתי שלנו כבני אדם, מכיוון שהכל צבוע באותם שורשים. הם צובעים לנו את המציאות. אז זה עלה היום בקבוצות, ואנחנו באמת לא יודעים להפריד. יש לנו את זה, באמת היכולת רגע אחד לזכור, להיזכר, כן? כי השכחה היא חלק מאותם שורשים. גם השכחה מצויה באחד משורשי הסבל, זה הבלבול, האשליה, השכחה. אוקיי? לכן זה המקום שזה לא אישי, מאוד אנושי, ובתוך המרחב הזה אנחנו פועלים. בתוך התודעה הזו אנחנו, את התודעה הזו אנחנו רוצים לפתח. את הלב הזה. Okay. אז אני, חשוב לי מאוד להזכיר, מכיוון שזה מה שאנחנו בעצם פוגשים כל הזמן. השורש שאנחנו, כן, אחד השלושה שורשים, זה השורש של הסלידה. השורש שעושה לנו תנועה מאוד עמוקה כזאת, של דחייה. של איבה. כל מה שקשור לזה, התוקפנות, התוקפנות, בין אם היא מתחילה מהתודעה והיא ממשיכה הלאה, ההפרדה שלנו באופן מאוד חזק את המציאות, את מה שקורה. Okay. אז צריך לזכור שהשורש הזה מצוי, אנחנו חווים אותו בכל, כמעט בכל, בכל מצב. וכמובן שאנחנו גם נחווה אותו על הכרית. כשאני מתכוונת למשהו, רוצה משהו, אומרת את המשפט, אני ארחיב על כך מאוחר יותר בהקשר של התרגול, אבל נזכור שיש שם, יש בתוכנו את השורש הזה, אנחנו, הוא הרבה פעמים מנהל אותנו, התגובתיות שלנו מגיעה מתוך הקיום של השורש הזה בתוכנו. התודעה. החלק התוקפן. שורש נוסף זה השורש של התשוקה, שורש של הצמה, כן? של ההשתוקקות, של החלק שמשאיר אותנו בצמה כל הזמן, הרצון לעוד. זה עוד אחד מה, כן, מהשלושה. וגם הוא מצוי. החלק שלו לא שבע. לא שבע. השורש השלישי שהזכרתי מקודם זה השורש של האשליה. של הבלבול. של השכחה. שישכיח מאיתנו לשים לב. שישכיח מאיתנו לזכור בכלל. שימסך את התודעה. שיספר הסיפור אחר לגמרי מהמציאות. עכשיו, אלה שלושת השורשים שמצויים. לפעמים יש או תקופות או זמנים שאחד מהם הרבה יותר חזק. לפעמים זה תלוי מי יותר, כן? מי משמיע יותר רעש, מי מפעיל אותנו. עם מי מהם אנחנו קמים בבוקר, עם מי מהם אנחנו הולכים לישון. זאת אומרת, מה נמצא שם, מה מצוי בתודעה באותו רגע שאנחנו מתעוררים? זה לא בא לי להתעורר? איזה כיף, יש כל כך הרבה דברים לעשות היום. או להשיג היום, להשיג, ליהנות מהם היום. או בשביל מה לקום הבוקר. שזה, איך שלא נסתכל עם זה, זה אחד, כן? זה מפעיל. אז חשוב ככה לשים אותם ולזכור כי כאן אני מצאתי לנכון להזכיר את המילה ענווה. כי כשאנחנו באים לתרגל, אנחנו לא מתיישבים. נדמה לנו שאנחנו יושבים עם עצמנו. ולא בטוח שאנחנו כל כך יודעים מה זה עצמנו הזה. אבל הכוחות האלו שם מאוד חזק. השורשים האלו פועלים מאוד חזק. והיכולת להיות אל מולם בענווה, ולא אומרת בהכנעה, אבל אומרת בענווה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות כאן עקרית, לטפח מה שאנחנו יכולים לטפח. Okay? זה לא אומר שלא נרגיש תשוקה, זה לא אומר שלא נרגיש תוקפנות, אבל כשזה קיים, אז גם אם זה להיות, כן, בסוג של זאת המציאות שכרגע, זאת החוויה כרגע, היא לא טובה, היא לא רעה, היא נוכחת. הענווה יש בה משהו שכמו מזכיר לנו את מקומנו. כן? מזכיר לנו את מקומנו. משהו ככה של מוכנות. לזכור את המקום ואת התנועה שהיא הרבה פעמים מאוד עדינה. אנחנו לא צריכים לעשות המון כדי ליצור שינוי. בעיקר דרך אגב, אני חושב שזה בעיקר נכון לתרגול שאנחנו מדברים על דרך האמצע. לא יותר מדי ולא מעט מדי, המשהו שהוא במידה. אבל הענווה היא לזכור את הגלגל הזה שהזכרתי אותו ביום הראשון, שהוא מניע את העולם. זכור, הסמסרה זה בדיוק, שלושת השורשים האלו הם אלה שמניעים את העולם. זה לא רק בפנימיות שלנו כפי שאנחנו חווים אותם, אלא כל הכלכלה של העולם, המלחמות, המנהיגים שלנו, נראה, הכל פועל משם. הכל פועל משם. זה לא רק התודעה האחת, כן? כי זה תודעות. ולכן יש צורך בענווה. בעיקר שאנחנו באים פה לטפח. ענווה על הכרית אנחנו פוגשים אותם באופן שהוא לא כפי שהזכרתי, אלא הרבה יותר מוכרים כמאפייני אופי, אנחנו קוראים להם. אנחנו נוטים להזדהות עם הביטויים של השורשים הללו. ואין ספק שאנחנו חווים אותם על הכרית פה בכל רגע, זה חלק מהקושי. זה חלק מהלמה לא, למה לא לתרגל, למה לא מתה. כיוון שהם מאוד אקטיביים, הם יודעים להנחיח את עצמם מאוד בעוצמה. ולכן זאת תמיד תהיה שאלה של זמן לגבי מה שעלה פה היום בקבוצות ועלה מאוד חזק, זה החלק של מיסוך, כן? חלק של מיסוך, משהו הזה שנמוסך, אפילו הוגדר ככהה, כן? התודעה כהה. תודעה כהה זה באמת גם כן מתוך השורש שקיים של הממסך הזה, שלא ממש נראה את המציאות כהווייתה. התסכול שיכול לעלות, הכעס, התוקפנות הפנימית. בין אם זה, דרך אגב, תוקפנות זה לא משנה אם זה כלפינו, כלפי התכנים או כלפי כל אחד כלפי עצמו. זה תוקפנות. זה יכול להתבטא ברצון, בתשוקה, להיות במקום אחר, לעשות משהו אחר, לחפש את השקט. המדיטציה שלה שאנחנו עוסקים בה עכשיו היא מדיטציה שאני מניחה שמי שהיה כבר בריטריט מטה כזה או אחר שמע אותי אומרת, היא אחת החכמות. חכמה מאוד, מכיוון שהיא לא משאירה לנו מקום להסתתר בו. המשפט כהזמנה, כן? זאת המשפט כהזמנה, ומה שעולה מהפנימיות שלנו כתגובה למשפט. ומה שעולה כתגובה למשפט זה מה שעולה לנו הרבה פעמים בחיים. זה בדיוק הביטוי של המאפייני של התודעה, הכי מתייחסת לדברים. המשפט הוא הזמנה בסך הכל. כל מה שאנחנו עושים פה, סוג של הזמנה, כי יש גם את הצדדים האלו בחיים. יש, ובחוכמה הזאת, אם אנחנו יודעים לבוא בגישה הנכונה, ולכן אנחנו הרבה, תשימו לב, מדברים על הגישה. גישה של רכות וגישה של קרבה, וגישה של הזמנה, גם ענווה. אלא משהו של בא ומטפטף בעדינות, בדיוק כפי שהבודה דיבר כמו אמא לילד האחד והיחיד. משהו באמת ברכות. הרבה פעמים שואלים או אומרים, למה לא להגיד, כן, ובטח זה עלה לכם, למה אני לא אומרת, אני מאושרת ושלווה, אני בריאה ובטוחה, כן, הסוגסטיה. מכיוון שאנחנו לא באים להכריח, אנחנו לא באים לזייף מצב, אנחנו באים להזמין כמו להזכיר לתודעה את הקיום של האיכויות האלו. באים. עכשיו, יש את ההזמנה, וזה לא אומר שזה מה שאנחנו אמורים לחוות. אבל בהחלט מה שעולה מתוך המשפטים, מה שעולה מתוך המרחב, מתוך לשבת עם עצמי, להיות עם הגוף, להיות עם המשפטים, ודרך אגב גם בלי המשפטים. מספיק להקשיב למה שקורה באולם, מספיק לחוות. מה עולה שם? מה מנחיח את עצמו? בצורה דביקה לפעמים, בצורה מפתה לפעמים, אם זה הספק או אם זה התשוקה, יש להם נטייה לפתות אותנו באמיתות שלהם, בנכונות שלהם, כן, יש לנו גם סיבה. ויותר מזה, אנחנו נזכור שזה יושב על מה שנקרא כבר דפוסים אישיים. אנחנו פוגשים פה דפוסים שנולדו מתוך, כן, דפוסים, הרגלים, שנולדו מתוך השורשים של הסבל. זה לא משהו עצמאי כזה שפיתחתי. פשוט נולד מתוך. אז האמונה היא שזה שלי, שזה אישי. Okay. זה גם קרה לי שם ושם ושם, ואני מכירה את זה ככה וככה וככה. וזאת אני, או זה אני. ככה אני תמיד. ואז הייאוש יכול להציף, כי אז איזה מין סיכוי יש אם אני כל כך לא מסופקת וכל כך לא שמחה וכל כך מתוסכלת, אז איך אפשר להגיד לעצמי מי תן ויהיה מאושרת ושלווה? כי שם הפער נפתח. אז בעדינות אפשר, בגישה, אם אנחנו רק נזכור את הענווה הזאת שאנחנו לא באים כרגע לצוב בתוך סלע. אנחנו באים לטפטף על אבן. פשוט לטפטף. כי יש משהו בהלקאה העצמית הזאת, כן? מה שנקרא ירידת ערך העצמי, אני לא יודעת איפה ראיתי את זה. אבל שזה מאוד קל לעשות. אני לא יודעת כמה מכם, אם היינו בוחרים לעשות שני תרגילים, האחד לכתוב את או לומר לעצמנו כל הדברים שאנחנו לא טובים בהם ואנחנו לא אוהבים, אנחנו לא מעריכים בעצמנו, לעומת הדברים שאנחנו, הטוב שאנחנו מעריכים בעצמנו, איזו רשימה הייתה גדולה יותר. כי יש קבוצות שאני, יש את הפריבילגיה, כן, שזה יותר סדנאי, שאפשר לראות את זה. אני חושבת שהזכרתי את זה, אני לא יודעת אם בשנה שעברה או בטריט האחרון שלימדתי לפני חצי שנה בערך יותר, שלא פעם ולא פעמיים יצא לי לעשות את זה עם קבוצה של מורות או מורות לעתיד. אז מי שנשארו בחדר ושיתפו פעולה, זה לא היה פשוט, כי זה הרגיש להם לא צנוע ולא ענב. מה פתאום שאני אדיר את עצמי? כל מה שמתבקשו זה לכתוב, לעשות רשימה של איכויות טובות. אז למי שעדיין כאן ומרגיש עם זה קושי, או ירגיש עם זה קושי, אני חושב שמה שאני יכולה לומר למורים, למורות, אני יכולה לומר לעצמנו בתור מי שכל אחד לוקח אחריות על הנוכחות שלנו ואיזה מציאות אנחנו רוצים, באיזה מציאות אנחנו רוצים לחיות. אז למרות אני יכולה לומר, או לגננות, של אם אני לא אראה את הטוב בעצמי, איך אני אראה אותו בילדים? איך אני אוכל לשקף לילדים אם אני לא אוכל לשקף את זה לעצמי? אני חושב שזה כל כך פשוט, נכון? כל כך בסיסי. ושזה האמת היא, לא ממש אני, אבל את זה נשים לסיפור אחר, כאן זה כבר סיפור אחר. זה היכולת להעיד על העובדה שהחיים יכולים להיות כאלו, שהאיכויות של החיים, של האנושות, יש בה גם את זה. אנחנו ביטוי של אנושות, כל אחד מאיתנו. או אני אגיד ביטוי של אנושיות. זה שוב הענווה, יכולת רגע אחד קצת להתרחק כדי להסתכל ולראות מה יש בביטוי של האנושיות הזו. היום בצהריים קיבלתי פתק על הלוח, מאוד שמחתי בו. היו בו שתי שאלות: למה משפט אחד פותח את כולם, ולמה אין על נדיבות? אז אני אתחיל מהשני. נדיבות זה מה שאנחנו עושים כאן. ללא נדיבות אנחנו לא נוכל לטפח. בעצם דרך הנדיבות אנחנו נותנים לעצמנו, אנחנו מאפשרים לעצמנו ברוח של נדיבות כשאני מציעה ואומרת את המשפטים, זה נדיבות. תסתכל רק על מה של המרחב שאנחנו מצויים בו, שהוא מרחב של נדיבות. ללא נדיבות לא היינו מצליחים להסתדר פה באולם הזה. בכלל במרחב של ריטריט, הנדיבות של צוות, הנדיבות של, של המקום. באופן מסוים אפילו נדיבות להקשיב לנו. המון, זה מאוד נדיב שאתם פותחים את האוזניים, את הלב, את התודעה, להקשיב למה שקורה פה. אז נדיבות זה בבסיס של הכל. אוקיי? במשפט השאלה השנייה, למה המשפט אחד פותח, מאפשר את הכל, מכיוון ש... כשאנחנו נחשפים למטה, או ממש נוגעים בתוך האיכות הזו, חווים אותה, את ההתרחבות, את הקרבה, הקרבה עם העולם, הקרבה עם עצמנו, את ההתיידדות. זה לא משנה דרך איזה מילה או איזה משפט זה קרה, כי ברגע שזה נפתח, אז כשאני מאושרת, יש שם ביטחון, יש שם קבלה, יש שם שלווה, אוקיי? זה לא משנה ככה מה אני אומרת, אלא מה מתפרק, כן? איזה שורש, או השורשים שמצטמצמים של הסבל, שמאפשרים לדבר הזה להיות. מה לא נוכח באותו רגע, אני מקווה שאני ברורה, אני תכף ארחיב על זה, מה לא נוכח באותו רגע שמאפשר לאיכות של מטה להתקיים? ובתוך האיכות של מטה זה כל המשפטים. מה מצטמצם שם? אחד הדברים הראשונים שאנחנו פוגשים, אני הזכרתי את שלושת השורשים, אבל למעשה הביטויים היותר יומיומיים שלהם, המוכרים, מה שאנחנו קוראים חמשת הגורמים המעכבים, אבל ההינדרנסס, אבל באופן כללי הם נמצאים על כל צד ושעל בחיים שלנו. עד כמה דאגה, חשש ופחד מצויים, כמה חשש נמצא פה. עד כמה אנחנו מוצאים את עצמנו בהרהור, כן? דרך המשפט, אני לא יודעת אם זה קרה לכם, אבל מה יקרה אם אחד המשפטים האלה יתקיים? מי אני אהיה? מי אני אהיה? אוקיי? עד כמה החשש לוותר, לוותר דאגה, לוותר על תסכול, לוותר על ספק, ביטור מאוד גדול ספק. ואולי אנחנו בכלל לא קוראים להם ככה, אנחנו בגדול קוראים להם התנגדות. זו גם מילה שעלתה מאוד חזק היום בהתנגדות. אז בואו נדבר על המתנגדים. כן? הם תמיד יעלו. שאלה אם אנחנו יכולים גם להיות איתם בקרבה. ויחד עם זאת לא בהצמדות. להיות בקרבה. נתחיל ללמוד לזהות את האופן שבו אנחנו חווים התנגדות. ומי מתנגד למי? זה גם שאלה, למה? כיצד אנחנו חווים? זה מה מרפא את ידינו? מה לוקח לנו את ההזדמנות, את האפשרות לראות שקבלה ללא תנאי, או אהבה ללא תנאי, זה לא בשמיים. ושזה מגיע, ושזה ראוי, ושלמה צריכה להיות עם זה בעיה? מה שמה מושך באמונה, באמון, שזה יכול להיות אפשרי, שזה בעדנו, שזה בעד העולם. שימו לב למחשבות שעולות שם, כמו מה יקרה אם אני אוהב את כולם ללא תנאי, איך אני, כן, איך אני אהיה חשופה, אני אסתובב בעולם הזה ככה, בעולם הזה ככה. זה דברים שעולים. באמת היא שאנחנו לא חייבים לתת לזה תשובה. אנחנו יכולים רק לראות מה מניע את השאלות. מה שם בא ומושך לנו את הקרית, כדי שלא נתמסר. יחד עם זאת יש להם מקום. כיוון שהם מצויים שם באופן מאוד מאוד חזק גם בחיים שלנו, אז כדאי להכיר אותם. יש לנו זוויות נוספות עכשיו להכיר אותם. את האופן שבה התשוקה עולה. תוקפנות. ספק. שעמום. אוקיי? אז זה גם ההיבט של החקירה בתוך התרגול של המטה. יש גם היבט של חקירה. היבט של שחרור. כי כשאנחנו למעשה מציעים, ועל זה לא דיברנו, איך התרגול, הטכניקה הזו עובדת, כשאנחנו מזמינים ומציעים לעצמנו את המשפטים, יש לנו תגובתיות, יש איזשהו הדהוד שבא מהפנימיות שלנו. כי אנחנו נמצאים גם בנתינה וגם בקבלה. והענווה כאן מאוד נחוצה, כי לחלק שבנו, שנמצא שם כדי לקבל, הוא לא כל כך פשוט לו. החלק הנותן, אוקיי, הנה, אני אומרת את המשפט, מה שמהדהד, אליו כדאי לשים לב. מכיוון שהוא מספר לנו על דפוסים, על ההרגלים, על האמונות. מספר לנו על מה לא מאפשר פשוט להיות. אוקיי? וזה ההיבט של החקירה, זה המקום שבו המטה, כן, הוא למעשה גם מכניס לתוכו את ההיבט של מיינדפולנס, של הקשב, של תשומת לב למה נוכח שם, כשאני פשוט אומרת את המשפט. מה התגובתיות האותנטית? ואז לראות, זה. אוקיי, יש שם עכשיו פחד, יש שם עכשיו כעס, יש שם עכשיו ספק, מה שיש שם, כל אופן של התנגדות, אולי יש שם ייאוש, זה לא משנה. אנחנו לא מתעסקים עם התוכן כל כך של מה, כן, למה זה נמצא שם, זה נמצא, זהו. ועם זה אנחנו יכולים להיות בקרבה. נגיד, אוקיי, זה מה שנוכח. זה לא טוב, זה לא רע, זה נוכח. וגם שם, ואתמול כשהגענו, הייתה מין שיחה קטנה בין סטיבן, ודיברנו על מילים, על המילה התיידדות או חברות, הייתה המילה רעות, והמילים יש להם יכולת, כן, המילים הם יוצרות תחושה, יש בהם משהו, יוצרות תחושה. ואז שאלתי, בעצם איפה באה המילה התיידדות? בן הזוג שלי אמר, מיד. אז אמרתי, בטח, יד, זה מאוד הגיוני. לתת יד, לא, ההתיידדות הזו, זה להניח יד, לתת יד, גם לחלקים האלו, לכל אחד מהם. להיות בקרבה, כן? לא סתם, הקטע, העניין שהרבה פעמים בהנחיה, כן? כשמשהו בנו נשכח, כשאנחנו מניחים את היד, זה סוג של איזשהו זיכרון. זה להכיר לעצמנו איך אנחנו רוצים להיות, עם מה אנחנו רוצים להיות. כן, אותה יד שמזכירה להיות קרוב, שמזכירה כאילו שאנחנו לא לבד. Okay? אז גם לאותם ביטויים, שימו לב באיזה מהירות אנחנו אומרים, עוד פעם, וזה אני, וזה שלי. כאן זה לא אני, זה לא שלי, זה פשוט באמת הדבר עצמו. יכולת להיות איתו, גם אם אני מכירה אותו שנים וגם אם אני לא מכירה אותו אף פעם. יש לנו הזדמנות להיות עם זה בקרבה, להגיד, אוקיי, אם זה הכעס כרגע, אז אני איתך. היא לא מתנגדת. היא לא מסלקת. אני נוכחת. נשארה, כן, נשארת בקרבה. ופה עדיין אנחנו חוזרים למשפטים, כי אנחנו לא שוכחים מה אנחנו רוצים לטפח. המשפטים הם אלו שעוזרים לנו בהתעוררות, בצמצום הסבל, אבל בעיקר בטיפוח של הטוב. באופן כזה או אחר, שיש איזשהו זיכרון של לצאת לעולם עם איזה לב אני יוצאת, עם איזה תודעה אני פוגשת. והסבירות שככה כמה שנתרגל ויהיה יותר, נתרגל את זה יותר, גם הכוונה תהיה יותר זמינה. כוונה להיות בהתיידדות, להיות בקרבה, תהיה יותר זמינה. אני יודעת שזה נשמע לפעמים ככה הזוי כשאנחנו אומרים, אבל אולי מפגיש עם אני יודעת ספק מאוד גדול כשאנחנו אומרים שלמעשה הבודה דיבר על האיכויות של אברהם אביהרה, שעוד לא דיברנו על כולם, אבל כטבע האמיתי שלנו. יש לנו הזדמנות לפגוש את הטבע האמיתי שלנו. מעבר למסכים, מעבר לאותה סטיקיות, דביקות של אותם שורשי סבל או הלכי רוח שמנהלים אותנו באופן קבוע. יש לנו הזדמנות לפגוש את הטבע שאנחנו פוגשים לפעמים במנות יותר גדולות, לפעמים במנות קטנות, ויש זמנים בחיים שנדמה לנו שזה בכלל לא חלק מההוויה שלנו, אנחנו מישהו אחר. אז אנחנו כאן כדי לזכור, והמשפטים זה ההיזכרות, ההזמנה להיזכרות. בזמן שנותר אני רוצה להזמין, אני רוצה להזמין את כולנו להרחיב את התרגול, והתרגול כרגע זה מתרחב. הוא גם נשאר בהיבט של לראות את מה שיש ולהסכים לראות את מה שיש. בסוג של הערכה, דרך הדמות נוספת שאנחנו מכניסים לתרגול, חוץ מאיתנו. הדמות הנוספת שאנחנו מכניסים לתרגול הערב, עכשיו, זה אדם מיטיב. אני עושה את זה כרגע כי אני רוצה לתת לכם את הזמן ככה להרהר. אדם מיטיב זה אדם שיש לנו הכרת תודה, מישהו שהיה שם עבורנו. מישהו שכשאני חושבת עליו, משהו בלב שלי מתרחב. זה לא חייב להיות מישהו שהיום בחיים שלנו, יכול להיות שפשוט פעם הוא אמר לנו איזה משפט ששינה, הזמין אותנו למשהו, הנחה את הדרך. במסורת אדם מיטיב זה או הורה או מורה, אבל אנחנו כבר קצת רחוקים מהמסורת מבחינה תרבותית, ההתנהלות שלנו. אבל בהחלט בהורים יש, אם אנחנו מסכימים לראות, נוכל להיות מספיק חזקים לראות את החלק המיטיב בהורים, בלי שהחלקים האחרים יציפו אותנו, וזה כל אחד מאיתנו נמצא במקום אחר בעניין הזה. אבל אדם מיטיב זה מישהו שבאמת כשאני חושבת עליו, יש בי תנועה אוטומטית של נתינה, של התרחבות. לא חייב להיות תמיד, ולא חייב להיות לאורך זמן, אבל כן, מישהו שקל לי לתת לו. תנסו להרהר בדמות כזו. זה לא חייב להיות מישהו שיטיב כל הדרך, כל הזמן. מספיק שאנחנו זוכרים את הפעם הזו המשמעותית שהייתה. האדם המיטיב לא יכול להיות בן זוג או בת זוג. פשוט אנחנו משאירים את כל הנושא, כל החלק של ההתניות של התודעה, כיוון שזה הרבה פעמים קשור באהבה מותנית היחסים שלנו, אז אנחנו שמים בצד את המכשולים. אוקיי? תנסו להגיע לאדם אמיתי דרך הלב ולא דרך הראש. אפשר להניח כרגע את התודעה באזור הלב, לראות מי מגיע לשם, מי שם. אוקיי. אדם המטיב גם התפקיד שלו בתוך התרגול הזה, גם להראות לנו את היש וגם מדי פעם למצוא בו סוג של מנוחה. הרבה פעמים בתרגול מתה לעצמנו, יש קושי, ולכן אנחנו עוברים לאדם המטיב, ואדם המטיב הוא בקלות. אפשר להפנות את המשפטים אליו או אליה במקום לעצמנו. במידה ושאנחנו מוצאים קושי לאורך זמן לומר לעצמנו. אני רוצה לסיים את השיחה הזו באיזשהו קטע שקראתי במבוא של ג'ק קורנפילד לספר שלו, הלב הנבון. הייתי רוצה שנגלה את כוחו של הלב, להכיל את כל הדברים, צער, בדידות, בושה, תשוקה, חרטה, תסכול, עושר, שלווה, ולהאמין באמת ולעומק שנוכל להיות חופשיים בכל מקום בו אנו מצויים ועם כל הדברים שאיתם עלינו להתמודד. אז אנחנו רק בתזכורת מדברים פה על חופש. לא רק את הקונטקסט של התרגול הזה שמדבר על חופש של הלב. מכל מחסום, מכל מה שלא מאפשר לנו פשוט לזרום ולהזרים באהבה, בקרבה.